קודם כל שלום. נעשה בקצרה, עד כמה שאפשר, לעסוק קצת בסוגיה, אפשר להגיד של פנים אל פנים, אבל בהיבט טיפה יותר רחב, גם קצת של התקופה, לראות כמה נקודות. בתהילים כתוב, פעמיים מופיע פסוק הזה, פרק ד' ופרק נ"ג, מופיע פסוק, מי ייתן מציון ישועת ישראל, ושוב השם ושוב אלוקים, זה הבדל בין שני המקומות, ושוב השם ישבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. עושה פעם על הפסוק, על האמירה הראשונה, מי ייתן מציון ישועת ישראל. לא פשוט, זה מי ייתן, זו בקשה מאוד חזקה, שמציון תהיה ישועת ישראל, מי ייתן מציון ישועת ישראל. זה דבר לא פשוט. כשהרב זצ"ל דיבר על העניין המיוחד של משיח בן יוסף, והשאלה הגדולה אם משיח בן יוסף יהרג חלילה, או שמשיח בן יוסף עוד יוסף חי, כפי שהגר"א התפלל ותיקן ודיבר על זה הרבה, כפי שמובא בכל התורה, השאלה היא אם משיח בן יוסף יחיה או לא יחיה, היא בעצם השאלה האם מתוך הציונות, אם נגיד להעביר את זה לדורנו, האם מתוך הציונות תתפשט ישועת ישראל, תתפתח ותצא לפועל ישועת ישראל, או שחלילה הציונות כפי שהיא תצטרך ליפול, להרס, ועל חורבותיה תיבנה ישועת ישראל. זו שאלה לא פשוטה, וכשאנחנו מתבוננים בתקופה ועוברים את התקופה, זה לא פשוט. והתשובה היא לא כל כך פשוטה. והגר"א הרבה דיבר על הנקודה הזאת, כמה נורא זה יהיה אם נצטרך לעבור את התהליך הזה של החורבן, שעל חורבותיה של הציונות, הוא לא דיבר על הציונות, אבל מבחינתנו על החורבה של שיבת ישראל, ממנה תצא הישועה. ולכן, בקצרה, כבר הפסוק הזה, שום, מי ייתן מציון ישועת ישראל? מי ייתן שבאמת מציון מהבחינה הזאת של ציון, כפי שהגר"א דיבר, שזה בחינה של יוסף, זה גימטריה יוסף, שמהבחינה הזאת של ציון תתפתח ישועת ישראל. שמזה תהיה הישועה. שהישועה לא תצטרך להיבנות על החורבות של ציון, אלא מציון עצמה תהיה ישועת ישראל. שוב השם שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. וזו מטלה לא פשוטה, שאנחנו צריכים לראות איך בצורה התפתחותית אנחנו עושים מה שבחלקנו. ישנה סוגיה עוד רחבה שהרבה דיברו עליה, גם שיעור של הרב סיודה בה, והרבה דיונים בה, לא ניכנס את כל הסוגיה, אבל נקודה אחת אני חושב שלהעיר, דווקא לאור הזמנים שלנו, סוגיה בנושא של גאולה ותשובה, בגמרא בסנהדרין, בבלי ובירושלמי, ירושלמי נמצא מסכת תענית, במחלוקת שבין רב לזר לרב יהושע, בא העניין הזה של גאולה ותשובה. גם פסק הרמב״ם הוא מאוד לא ברור. הגמרא אומרת כך, אמר רב בסנהדרין דף צדיק זין, אמר רב, כלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. תשובה ומעשים טובים. ושמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. כלומר, רב אומר, כלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. לא יעזור כלום. כל הקיצים יכלו, יגיע הזמן, כל סוגי הקיצים למיניהם יגיעו, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. עדיין אם לא תהיה תשובה, יום ישראל לא יחזור בתשובה, אז לא תהיה ישועה. שמואל חולק, הוא אומר, דיו לאבל שיעמוד באבלו, שעם ישראל מספיק סבל, איסורים קשים, בשביל שמגיע לו כבר הישועה. כבר מספיק עברנו שמגיע לנו כבר הישועה. אבל זה אומר דגמר כתנאי, אבל עזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלים, ואם לאו אין נגלים. אמרנו רבי ישועה, אם אין עושים תשובה אין נגלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה כאמן, עושים גזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה ומחזירה למותיו. בירושלמי, כתוב טיפה אחרת, בירושלמי כתוב, רב לזר אומר, אם אין עושים תשובה אין נגלים לעולם. אמר לו רבי ישוע, וכי אם יעמדו ישראל ולא יעשו תשובה אין נגלים לעולם, אמר לו, בלזר, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כאמן. זה מופיע בדברי רבי אליעזר, שזו תשובה לרבי יהושע, שהוא אמר, מה, אם הוא לא עושים תשובה, לא נגלים, הוא אומר, לא, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, ומחזירם בתשובה. ואחר כך מביאים פסוקים, מין רצו ושוב, שוב מביא פסוק, רב לזר, עד שבשקתיק רב לזר, או על שם ירושלמי, סטלק רב לזר. שותק. הלשון היא מאוד קשה, במיוחד בירושלמי, זה עוד טיפה יותר קשה, אבל בירושלמי, נקרא את הלשון של ירושלמי, היא מאוד קשה. רב לזר אומר, אם אין ישראל עושים תשובה, אין נגלים לעולם. אמר לו רב ישוע, וכי אם ישראל לא יעשו תשובה, אין נגלים לעולם? איזה משאלה אותי. אם אדם בא ומחיז, אם אין ישראל עושים תשובה, לא נגלים לעולם. שואת רב ישוע, אם ישראל עושים תשובה, לא נגלים לעולם? כן, זה מה שאמר אותך. מה פרוש? הוא חוזר, ממש חוזר על המילים שלו, רק שם שם סימן שאלה. מה בדיוק, מה הוא שואל? איזה מין שאלה הזאת? רב לזר לא אומר, אז הייתי מצפה שלא לזר, כן, זה מה שאמרתי, מה הוא צריך לחזור עוד פעם? אז הוא עונה לו, כאילו יש פה כן שאלה, מתייחס לכאילו שיש פה שאלה חדשה, אז הוא אומר, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה כאמן. רב לזר אומר, אמר לו, הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה ומחזירם בתשובה. גם השתיק רב לזר הוא לא דבר פשוט, במיוחד, קודם כל בפשט הגמרא הוא לא פשוט, כי הגמרא, מי ששים לב בגמרא, הגמרא, אולי יש לי פה דפים, אבל לא כדאי להיכנס לכל העניין. אמר לו רב ישוע, הרי נאמר, חינם נמכרתם, לא כסף תגאלו. אמר לו רב לזר, נאמר שוב עליי ושוב עליכם. אמר לו רב ישוע, נאמר, אנוכי בעלתי אתכם, לקחתי אתכם אחד מעיר ושני המשפחה. אמר לו רב לזר, נאמר, בשובה ונחתי ושעון. אמר לו רב ישוע, ולא נאמר, כל אמר השם גוי ישראל וקדושו, לבוזי נפש ומתאב וכו' לביא פסוק. אמר לו רב לזר, כבר נאמר, אם תשוב ישראל, אליי תשוב. אמר לו רב ישוע, לא נאמר, וישמע את האיש לבוש הבדים, אשר מלא ממי היאור, וכו', ושתיק רב לזר. למה הוא הביא לו אחד הפסוקים שאומר מקודם? או, מביא למלך קשה כאמן. זה אמר פסוק, וזה אמר פסוק, זה אמר פסוק, וזה אמר פסוק. אמר לו את הפסוק הזה, שגם כן, מה כתוב בו? למועד, מועדים וחצי, ככלות נפץ, יד, עם קדוש, תכלן הכל אלה. הוא קובע לו זמן, שאם זה יהיה הזמן הזה, אז ישראל נגלים. נו, בסדר, אז אומר רב לזר, בתשובה, בתשובה ונחתי ואשר. מעמיד למלך קשה כאמן, ועל זה יחזרו בתשובה, הוא כבר אמר. כי יש את התשובות נמצאות, והוא אמר את זה לפני, למה שתיק? למה הוא שתק רב לזר? זה לא, לא מובן, מבחינת הסוגיה לא מובן. בפוסקים רצו להגיד חלק, רצו להביא את זה שם בשיעור, שבגלל ששתיק לא הייתה לו תשובה, ולכן אין הלכה כמותו. פשט הפסק ברמב"ם, מי שיקרא, הרמב"ם כותב במפורש, אפשר לקרוא את הרמב"ם, הרמב"ם כותב במפורש. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. ממש אומר את המילים של רבי אליעזר. ממש המילים, ציטוט של המילים של רבי אליעזר. הוא כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, ומיד הם נגלים. כלומר, פשט הדברים, וכך מביאים הרבה מהנושא הכלים, שהרמב"ם פוסק כמו רבי אליעזר. אז השתיק רבי אליעזר זה כבר משהו אחר קצת. כי באמת, לכאורה, יש לו תשובה. אז הפוסקים בצורה פשוטה אומרים, גם על הרמב״ם, נושא הכלים אומרים שהרמב״ם לא פוסק כמו רבי אליעזר, בעצם הוא פוסק כמו רב. הרי רב אמר, כמו רב רק את עניי. הרב אמר, קלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. אז הרמב״ם פוסק כמו רב. אבל האמת היא, והוא, באמת, אין ישראל נגלים אלא בתשובה, זה גם לשון של רב, אבל גם לשון של רבי אליעזר. ולכאורה, במקום לשאול על הרמב״ם, נשאל על רב. אם שתיק רבי אליעזר, אם שתיק רבי אליעזר, אז למה רב פוסק כמו? הוא אומר את קטנאי. ונדמה לי שיש פה דבר מאוד עמוק, מעניין, הרב כותב באיגרת קוף ג', איגרת שעוסקת בנושא של תורת ארץ ישראל, איגרת מופלאה, בעל דורות ראשונים, שהרב מציע לו לעסוק ביחס בין הבבלי והירושלמי, תורת ארץ ישראל, תורת חוץ לארץ, והרב מביא שם כמה דברים, וגם מביא דוגמאות, כל מיני דוגמאות, על ההבדל בין היחס של הבבלי לסוגיות מסוימות לבין הירושלמי. בתוך הדברים, כותב הרב, אומר כלל, שהוא מביא אותו בשם הרמ"א מפאנו. הרמ"א מפאנו אומר, זה כלל מאוד מעניין גם בלימוד, עסקים גם בלימוד הגמרא, בצורה פשוטה זה כלל שאפשר הרבה דברים לעשות איתו, אבל פה זה בסוגיה, אני חושב, זו דוגמה מאוד בולטת. אומר הרמ"א מפאנו, כל מקום שיש בגמרא שתיק רב, יש הרבה מקומות בגמרא ש... הלאה ורבסי שאלו את רב שאלה, זאת אומרת, אותם אנשים שאלו את רב, דינה אחי, ושת יקרב. שתק. מופיע בבבא קמא, מופיע בבתרא, מופיע בכמה מקומות הגמרא, שת יקרב. אומר הרמ"א מפנו, מביא איזה שם הרב, שכל מקום שנאמר שת יקרב, יש כאן עניין פנימי עמוק, שרב שתק לא משום שלא היה לו מה להגיד, או משום שהיה לו קשה, אלא הוא שתק כיוון שהתשובה היא תשובה יותר פנימית, רוחנית, שאין דרך הגמרא לאומרה. כך מביא שם הרב באיגרת. כלומר, יש לפעמים דברים שאין בסגנון הגמרא, כך כותב הרב, אין בסגנון של הגמרא של התלמוד הבבלי בעת חתימתו לומר אותם במילים, והשאירו את זה בשתיקה. למשכילים להבין, כך כותב הרב, שהשאירו את זה למשכילים להבין. מה? הרמ"א מפנו. הרמ"א מפנו הוא היה תלמידו של הארי, היה תלמיד שלו בישראל, סרוג, באיטליה. יש לו ספר, עשרה מאמרות, יש לו ספר חשוב, והרב מביא אותו בכלל במקומות ואחרים, מזכירים אותו הרבה, מביאים אותו גם הלשם. אחד מגדולי המקובלים. והרב מביא את זה, משום הרמ"א מפנו שם באיגרת ק"ג, שכל מקום שנאמר שת יקרב, אז חשבתי בצורה פשוטה, הרי פה רב, שת יקרב לזה, ורב פוסק כמו רב אליעזר. השאלה אם רב אליעזר שתק, לא היה לו מה לענות, אז למה רב פוסק כמוהו? רב לשיטתו בשתיקה, לפי מה שאומר הרמ"א מפנו, וברב משמע שזה לא רק על רב, זה משהו באופן כללי. ותשימו לב בסוגיות של לומדים גמרא, תשימו לב כמה הרבה שאלות יש שאין עליהן תשובה. לפעמים כתוב שתיק, או קשיה, או טיובטה, אבל הרבה פעמים בלי מילה, שואלים על איזה המורה קושיה, הוא לא עונה, והמורה אחר אומר משהו. יש המון סוגיות כאלה, וכל סוגיה כזאת, קחו בחשבון, שיכול להיות שהמורה הזה לא עונה, לא כי אין לו מה לענות, והוא לא חזר בו, לא הורידו אותו, הוא לא עונה כי הדברים שהוא רצה לענות לא מתאים, לא, אין בסגנון הגמרא להיכתב בזמן חתימת התלמוד כלשון הרב שם באיגרות. זה מופיע המון. דבר כזה יש בהרבה מאוד סוגיות, וכל סוגיה כזאת היא פתח לפעמים להבנה מאוד עמוקה בסוגיה. אבל כל מיני פה, בסוגיה הזאת, שת יקרב לזה, ורב, שביטוי שת יקרב, עליו נאמר, אצל הרמ"א מפנו, על הביטוי הזה אומר רב, אומר הרמ"א מפנו שכל מקום ששתק זה, יש כאן איזושהי סיבה פנימית למה הוא שתק. שתק רבי אליעזר, שותק רבי אליעזר, ורב קובע כמו רבי אליעזר. וזה בהחלט מעורר אותנו לחשוב שיש כאן משהו יסודי בדברי רבי אליעזר. למה הוא שתק? לא כי לא הייתה לו תשובה. מה ש... אני יודעתי, שוב, אני מציע את זה לדיון, גם יש פה דיון, אז אני בהחלט אשמח לשמוע דברים נוספים, ציבור כולו ישמח לשמוע, אבל מה שאני יודעתי, יש פה דבר מאוד עמוק שרבי אליעזר רוצה לומר. המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, היא בשאלה מאוד יסודית של כל מטרת הבריאה. רבי אליעזר אומר, האם ייתכן שהעולם ייגאל בלי שתהיה תשובה? הרי תשובה קדמה לעולם, הרי תשובה היא יסוד מרכזי, היסוד המרכזי בבריאה. התשובה היא בעצם בעבורה נברא העולם. ככה כתוב מפורש שהתשובה שתיק. כן,
אתה מפנה את זה כשאלה אחרי?
אני עוד באמצע, אני אתה יכול ככה. רב לזר הוא אומר בצורה חד משמעית, אם אין ישראל עושים תשובה, אין נגאלים לעולם. כי כל מטרת העולם ובריאת העולם היא התשובה. ולא ייתכן להגדיר גאולה ולקרוא למציאות מסוימת, מציאות של גאולה, בלי שהדבר כרוך בתשובה. זה לא ייתכן, זה נגד כל מטרת הבריאה. אם מטרת הבריאה היא התשובה, אז לא ייתכן להגדיר מצב של גאולה בלי תשובה. אם ישראל לא עושים תשובה, לא נגלים לעולם. אומר לרבי יהושע, אם ישראל לא עושים תשובה לא נגלים לעולם, לפי רבי יהושע, הגאולה היא מטרת הבריאה. מה, אומר לרבי יהושע, לא תהיה גאולה? אם לא יעשו תשובה, אז לא תהיה גאולה? לא יכול להיות. ובעצם כל אחד מהם פה מעמיד את השאלה, מהי מטרת הבריאה? וזה מאוד מתאים גם רבי אליעזר ורבי יהושע, שרבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ורבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. ניסן, חודש הגאולה, הניסית, ניסן, גאולה ניסית, זה רבי יהושע, שאומר, לא יגאלו, אם לא עושים תשובה לא יגאלו, נגאלים. יגיע הזמן יגאלו. רבי אליעזר אומר, תשרי נברא העולם, תשרי חודש התשובה, תשרי נברא העולם. מטרת הבריאה היא תשובה. אם לא עושים תשובה, לא יגאלו לעולם. שואת רבי יהושע מפסוקים, הוא בסדר, יש לו תשובה. מעמיד מלך קשה, אבל הוא לא רוצה להיכנס לזה. מה ששעתיק פה, הוא לא רוצה לדון. הוא רוצה לומר אמירה מאוד חזקה, שהיא זאת שתישאר. ועכשיו הוא שותק. האמירה החזקה שצריכה פה להישאר, זה שאם לא עושים תשובה, לא נגאלים לעולם. רבי אליעזר מאוד חשוב לו לומר את הנקודה הזאת, שהאחריות על גאולת ישראל היא תלויה בנו. ובנקודה הזאת הוא חולק על רבי יהושע. רבי יהושע אמר, אחריות על הגאולה לא תלויה בנו, אנחנו לא תלויים בנו. יכול להישב וישב, ילמד, יעשה מה שיעשה. ורבי אליעזר אומר שאחריות על הגאולה, אחריות על יהושעתם של ישראל, היא עלינו. אם לא עושים תשובה, לא נגאלים לעולם. קלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. לא לסמוך על איזשהו תאריך, איזשהו זמן, אין דבר כזה. אנחנו צריכים לדאוג, גם אם יגיע הזמן, ויש זמן, גם לרב לזר, אז הזמן הזה יגיע בזכות שגם אנחנו נעשה שעם ישראל יחזור בתשובה. אחד הפסוקים שנביא לו רבי יהושע, זה אמר לו רבי יהושע, הלא כבר נאמר, כי אנוכי בעלתי אתכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. במדרש הנעלם מביא הלשם בשם רבי אליעזר, הוא מביא, אחד מעיר מזכה את כל העיר, שניים ממשפחה מזכים את כל המשפחה, ובזכות חד הכנישתה מפקון ישראל מן גלותה. כך מביא את זה הלשם ביחד. כבר גם, ואומר את זה הלשם על הנקודה הזאת, שגם למי שאומר שהגאולה תלויה בתשובה, זה אחד מעיר מציל את כל העיר, ושניים ממשפחה מצילים את כל המשפחה. כבר דיינו, תהיה גאולה, גם בין אם נגיד גאולה תלויה בתשובה, בין אם נגיד גאולה לא תלויה בתשובה, חייבים שאחד מעיר יזכה את כל העיר. ולא בעצם קיומו, אלא יזכה הכוונה בפועל. כמו שרבי אליעזר אומר, בתשובה. על ידי זה שאחד מעיר מזכה את כל העיר, הוא פועל בעיר שלו. שניים ממשפחה מזכים את כל המשפחה. ופועלים במשפחה, ומרגישים את האחריות הכלל ישראלית. על העיר, על המשפחה, ועל העם בכללו. חד הכנישתא גואל את כל ישראל. וכך פוסק הרמב״ם. כן, בפסק הלכה, הלכה כרבי אליעזר פוסק הרמב״ם, הוא אומר זה בהלכות תשובה, לא בהלכות מלכים שבו הוא עוסק בגאולה, אלא דווקא בהלכות תשובה, בהלכות מלכים, שם הרמב״ם יכתוב על הגאולה. בהלכות תשובה כותב הרמב״ם, ציוו הנביאים על התשובה, ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה. זה הפסק. ופירושו של דבר, וזה מה ששתיק רבי אליעזר, הוא לא רוצה, ודאי יש דרכים, אחד מאיר את כל העיר, מזכה את כל העיר, מעמיד להם מלך קשה כאמן, יש לו תשובות, לא שאין לו תשובות. אבל הוא לא זאת הנקודה. הנקודה שרב לזר רוצה להגיד, זה בדיוק הוא לא רוצה לנו את התשובות האלה. הוא רוצה להעביר את האחריות אלינו. האחריות על גאולת ישראל תלויה בנו. ואם לא יחזרו ישראל בתשובה, ויתנהגו כמו שצריך, קלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. אני חושב שזאת נקודה מרכזית, חושב שהיא צריכה להיות בכותרת שלנו, בפנים לפנים, במחשבה הזאת של ההתחברות עם עם ישראל, וההבנה שכולנו צריכים לחזור בתשובה. שכולנו צריכים לחזור בתשובה, שכולנו יש לנו מה לעשות, מה לתקן ואיך להתקדם, ומה ללמוד. והתהליך הזה הוא תהליך שתלוי בנו, ומוטל עלינו. יש עוד סוגיה, שרציתי לגעת בנקודה הנוספת, גם כנקודה למחשבה, שיש מקום לחשוב עליה. כן, בבקשה. הקשר למדינה, המדינה היא בגלל, אנחנו הולכים מתחברים עם המדינה כי הגאולה לא תלויה בתשובה, כי, אז אנחנו, זה שהם יכולים להיות תהליך בגאולה והם עושים דברים חשובים, וזה לא הם, זה אנחנו, וגם לנו יש הרבה מה לחזור בתשובה, לשים ציצית ותפילין כנראה זה עוד לא מספיק, זה לא כל התשובה, ויש לנו הרבה גם אולי מה ללמוד, גם דברים ש... שכאלה עשו, לא יודע, חילונים, דתיים, כל אחד, כל ציבור בישראל יש לו את תרומתו, ואני אף פעם לא יודע להגדיר מי, אני חושב שמי שחושב שהוא לא צריך לחזור בתשובה, אצלו הבעיה הכי קשה. כל בזמן שאדם יודע שהוא צריך לחזור בתשובה, אז כתוב ישראל נגלים אליו בתשובה, יש סיכוי שיש, אז זה יתקיים, כי הוא יחזור בתשובה. אבל אם אנחנו נחשוב שאין, כבר עשינו את הכל, אין לנו מה לחזור בתשובה, ואין לנו מה לעשות תשובה, אז אנחנו נהיה מעקבי הגאולה. כי הגאולה כן תלויה בתשובה, ומי מאיתנו יכול להגיד שאין לו מה לעשות תשובה? באלף ואחד מישורים, החל במישור של ציצית ותפילין ותפילה ולימוד, ודרך כל הדברים על כלל ישראלים, ומסירות על כלל ישראל, ומסירות נפש על ארץ ישראל, יש כל כך הרבה מרחבים ועל עזרה לזולת, אין לנו מה לעשות? מה שלא גאולה זה התחלת את הגאולה. אז הרב, השאלה מה ההגדרה של חזרה בתשובה? כידוע, הרב בורות התשובה מביא שעצם שיבת עם ישראל לארצו, זה נקרא תשובה עד השם. זו נקראת התשובה, זה גם גוף התשובה הגדולה. שיבת, מה אנחנו קוראים לזה? שיבת עם ישראל לארצו, בשובה ונחת יבשרו. שיבת עם ישראל לארצו זה תשובה גדולה. עם ישראל בגלות זה בית קברות, זה מציאות נוראית. עם ישראל חזר לארץ, זה תשובה אדירה. התחלת, זה תהליך מסוים. עשינו צעד גדול בתשובה, שצריך להמשיך אותו, להמשיך אותו. ואני אומר, כולנו צריכים לחזור, בכל מיני מישורים לחזור בתשובה. חייבים להמשיך את התהליך. ואין סוף לנקודות ולעניינים שבהם אנחנו צריכים לחזור בתשובה. ובין השאר צריכים לחזור בתשובה גם ביחס שלנו לעם ישראל, גם בקשר שלנו עם עם ישראל. זה אחת מהחזרות שלנו בתשובה. זה אחת מהדברים שאליהם אנחנו צריכים לחזור בתשובה. כן. בדיוק, אני חושב שבין השאר שלמדנו בית מדרשנו זה להבין שמחלוקות, תנאים והמוראים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ותמיד לנסות, לראות, לאחד את השיטות, ולא להפריד את השיטות. בנקודה הזאת יש שתי בחינות שכל אחד מדגיש בחינה אחרת, ובמה שנוגע לצדדים שאפשר לקיים את שניהם, אז אנחנו אמורים לקיים את שניהם. ומה שיש כאן מחלוקת, אז נפסוק כמו שפסקו הגדולי האחרונים וכדומה, כמו שהורגלנו לפסוק, אם יש נקודה שיש במה, שעליה צריך להכריע. אבל כל זמן שאין צריך להכריע כך או כך, אז מוטל עלינו לעשות שלום בין הפוסקים. זה מה שרציתי להדגיש, את הנקודה הזאת של רבי אליעזר ורבי יהושע, בעצם שניהם הם נחלקו, אבל בעצם שני הדברים נכונים. האם אפשר לראות את העולם בלי גאולה? הייתכן? לא איש אל ויחזה, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויעד לו את הייעוד של הגאולה, האם ייתכן שלא תהיה גאולה? לא יכול להיות. ואז בין כך ובין כך תהיה גאולה. אומר רבי אליעזר, האם ייתכן שלא תהיה תשובה? הרי מטרת הבריאה, התשובה קדמה לעולם, היא חלק מהמטרה. האם ייתכן שלא תהיה תשובה? שכל מה שנוגע, שניהם צודקים. וכל מה שנוגע, הדברים שאין בהם מחלוקת, אז שניהם צודקים. ולכן, זה שמוטלת עלינו אחריות, כדברי רבי אליעזר, כך פוסק הרמב״ם. זה לא סתם שרו, כך פוסק הרמב״ם, כך אומר רב. דיברנו גם את השתיק בעניין הזה. ואני אומר, זה לא מה שנוגע להלכה למעשה, זה נושא בפני עצמו. ומה שנוגע ללימוד, ולהבנה ולהדרכה. אז בהחלט, יש כאן אמירה מאוד חשובה, גם בשתיק הזה, של רבי אליעזר רוצה להדגיש את האחריות שמוטלת עלינו בנושא הזה של שלמות העולם.
נראה לי שזה גם מגיע לכל סוגיה של סגולה ובחירה, למהלך של המחלוקת. אני חושב את הרב, באמת הרב רואה שאתה הבדל בגישה, עם הציבור החרדי, שיותר הולך מרבי אליעזר, בגישה כללית. כל ההסתכלות שלהם על המהלך של התשובה. אבל הציבור שלנו, שיותר נקודה סגולית, יותר דומה בכל התפיסה הרוחנית, ואומר לי גם כל הגישות שלהם כלפי הציבור ומהלך התשובה הוא שונה מכוח החלוקה.
יש משהו, כן, אבל אני אומר, אני חושב שלעניות דעתי, שוב, אני חוזר, יכול להיות שזה נכון, ייתכן לראות כך, כאחת הראיות, לראות את ה... הבדלים בין ההתייחסויות, בין הציבורים השונים. אבל אף על פי כן, אני חושב, לא הייתי מגדיר את זה תפיסה חרדית, אלא הייתי מגדיר את זה להפך, תפיסה שהרב תמיד מחנך אותנו אליה, והיא הראייה הכוללת, וייחוד השיטות, ולנסות לראות איך מאחדים. ולכן, בנקודה הזאת פה, אני חושב שלמרות זה מר אמר חדה או מר אמר חדה, מבחינתנו אפשר לקיים את שניהם. ואנחנו מצווים לקיים את שניהם. כלומר, מבחינתנו, רבי אליעזר רבי יהושע, אי אפשר להעמיד את זה מול זה, להגיד זה יותר, זה יותר. גם בנושא של תשרי נברא עולם וניסן נברא עולם, אז מאחדים שם את השיטות. מחשבה לברות, נברא, יש כל מיני אמירות בעניין הזה. אז גם לא מחלוקת, אנחנו גם יש לנו ראש השנה בניסן, יש לנו גם ראש השנה בתשרי. ואין סתירה בין הדברים, ואנחנו מנסים תמיד לאחד, וגם בנקודה הזאת. סוגיה נוספת, סוגיה שמאוד קשורה למה שעברנו לקרוב לשנה, הדבר הנורא הזה, שכפי שירמיהו אומר את זה, מה שהקדוש ברוך הוא שם בפיו, תגידו, תענו, תשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים, על מה עבדה הארץ? על מה עבדה הארץ? וירמיהו עונה את התשובה, מביא בפי הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם, על עוזבם את תורתי שנתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה. אומרת הגמרא מסרת נדרים, גמרא מפורסמת. אומרת הגמרא, היינו לא הלכו בה, היינו לא שמעו בקולי, אלא שלא ברכו בתורה תחילה. לא ברכו בתורה תחילה. עד כאן, מה שיש בגמר בן דרים. אומר המדרש באיכה רבה, אחת הפתיחות של איכה, בשם רבי יוחנן, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן, דע שלא יחזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים. שנאמר, על מה עבדה הארץ, ויאמר השם על עזבם את תורתי. תשובה אחרת. ונדמה לי שבעומק העניין, אם נתבונן היטב בסוגיה, בתהליך, החל מהפסוק בירמיהו, דרך הגמרא בנדרים, דרך המדרש באיכה, נראה שיש פה תהליך של העמקה והרחבה, גם עמוק מן ים וגם רחב מארץ, של האמירה הקשה הזאת, שעל מה עבדה הארץ והאם הראשם על עזבה מתורתי. כשירמיהו אמר את הדברים, והאם הראשם על עזבה מתורתי, מה היה הפשט? ירמיהו בית ראשון אמר, על מה עבדה הארץ והאם הראשם על עזבה מתורתי, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מה היה הפשט בזה? שוכל להגיד, זמן ירמיהו. מה? כן, אז מה הפשט בזה? עזבו את התורה. כפשוטו. המקרא כפשוטו היה נכון. ירמיהו אמר את זה במילים האלה, והציבור הבין מה הוא אומר. הכל היה ברור. באה הגמרא, מסכת נדרים, ושואלת שאלה. בבית שני, למדו תורה? קיימו מצוות? מה זה? אם התשובה, ועבדה הארץ, אם התשובה של עבדה הארץ, כפשוטו, עזבה מתורתי, הרי אנחנו לומדים תורה, למדו תורה, ומתי מדרש, ולאפר עוצמה אדירה של תורה שבעל פה, שהייתה בבית שני. אז מה זה עזבה מתורתי? ואז זה דרש מהם העמקה עוד יותר גדולה, והגיעו להבנה עמוקה בפסוק, שמה הכוונה לא שמעו בקולי ולא הלכו בה, שלא ברכו בתורה תחילה. למדו תורה, קיימו מצוות. היה בעיה בגישה. יש הרבה הסברים לזה, כל אחד שמע את ההסבר של רבו, מה הפשט שלא ברכו בתורה תחילה. הרבה הסברים, אבל המחנה המשותף של כולם, זה שיש כאן בעיה, אבל לא בעצם הלימוד, אלא בגישה אל הלימוד. הברכה היא נותנת את הגישה של האדם אל הלימוד. הייתה כאן בעיה, למדו תורה, היה קלקול בנפש. קלקול ביחס אל התורה. זה היה צריך להעמיק ולהגיע לזה שאת הפשט כבר אי אפשר לקבל. הגיע רבי יוחנן כמה דורות אחרי זה, כבר למדו תורה וכבר ברכו בתורה תחילה, אומר רבי יוחנן. ובכל זאת רואה רבי יוחנן עיירות נתלשות ממקומן. ושוב עבדה הארץ. מקומות נתלשים. אנשים מגורשים. ושואל רבי יוחנן, נו, כבר לומדים תורה, כבר מברכים בתורה תחילה, אז מה עכשיו? והוא עוד יותר מרחיב את הפסוק. הוא אומר, עוזבה מתורתי, זה לא מספיק שאדם לבד לומד. אדם לומד תורה, כל הכבוד. אז הוא לומד תורה, מקיים את המצוות, מברך בתורה תחילה. אבל איפה העיר שלך? אתה גר במקום. האם גם העיר היא עיר של תורה? האם היישוב הוא יישוב של תורה? והתשובה היא, אומר רבי יוחנן, אנשים למדו תורה, אבל לא החזיקו בשכר סופרים ושכר משנים. העיר לא הייתה עיר של תורה. המקום לא, לא החזיקו. הוא לא אומר, לא למדו. דומה לא ברכו בתורה תחילה. הוא אומר, למדים. מברכים בתורה תחילה. אבל לא מחזיקים בשכר סופרים ושכר משנים שמלמדים אחרים. לא לוקחים אחריות על מה שקורה לאחרים. העיר, המועצה המקומית, המנהיגים לא לוקחים את האחריות על האחרים. ולכן אומר רבי יוחנן, עבדה הארץ. ואנחנו עומדים בשנה שעברה, וגוש קטיף, כבר לומדים תורה, מברכים בתורה תחילה, וגם מחזיקים בשכר סופרים ושכר משנים. אין מקום בארץ, לא בני ברק ולא שום מקום, שיכול להגדיר את עצמו מחזיק בשכר סופרים ושכר משנים כמו גוש קטיף. אין מועצה מקומית שמחזיקה תורה, אין בלכרים כאלה כמו חסלת שכל קיומם זה להחזיק ישיבה. אין דבר כזה, אין בעולם דבר כזה. אין כמו גוש קטיף להחזיק שכר סופרים ושכר משנים. ואנחנו שואלים עכשיו כמו שעמדו כל אלה ושאלו, נו מה עכשיו? על מה עבדה הארץ? לא התשובה של ירמיהו לא מספיקה, ולא התשובה של הגמרא בנדרים לא מספיקה, וגם תשובתו של רבי יוחנן לא מספיקה לנו. וזה דורש מאיתנו עוד יותר הרחבה של הדברים. אני מציע את זה לפני כל אחד שיחשוב מה זה אומר. לעניות דעתי, אחרי הרבה מחשבה, מה שהיה חסר לנו, ולא חסר, זה בדיוק החידוש עכשיו, שזה לא היה חסר לגוש קטיף. זה היה חסר לנו. שעם ישראל לא היה עם הדבר הזה. העיר כבר כן. התחלנו מלימוד תורה, עובר לברכה בתורה, עובר לעיר שהעיר תהיה עיר של תורה, ועכשיו עובר, וזה הדור שלנו, דור של גאולה עובר לכלל ישראל. מה עם כלל ישראל? הלכנו והתיישבנו, וקמנו מקומות תורה, ודאגנו הרבה לתורה, אבל האם דאגנו שכלל ישראל גם כן ירצה את הדברים האלה? האם מספיק דאגנו שכלל ישראל ירצה את ארץ ישראל? ירצה את תורת ארץ ישראל? האם עשינו בזה די? ואנחנו צריכים לענות את התשובה הרביעית, אחרי ירמיהו, ואחרי הגמרא בנדרים, ואחרי המדרש, כל אלה לא מספיקים, הם לא תשובות, לא תשובות לגוש קטיף. ואני חושב, בעומק העניין, שאתה חושב, אי אפשר לא לחשוב לשאלה שאין לנו עליה תשובה. אבל למה דווקא גוש קטיף? אבל כולנו שאלנו את זה. למה דווקא המקום הזה, הקדוש הזה, הכי מחזיק תורה, למה בדיוק שם? ואני חושב שדווקא בדיוק שם, מבחינה מסוימת, אני לא מתיימר לענות תשובות כאלה, זה לא, אין לי בכלל ניסיון לזה. אבל אחרי שזה קרה, בוודאי שזה אומר שאנחנו צריכים ללמוד מזה שהמושג הזה על עוזבה מתורתי הוא מושג עוד יותר רחב ממה שנאמר אפילו במדרש. והרחבות שלו היא מגיעה, מקיפה את כלל ישראל. ואם נקלוט את הדבר הזה, ואני יודעתי, כבר לא צריך, אי אפשר יותר. ותהיה כבר תשובה על מה עבדה הארץ. ולא נצטרך לחוות חוויות כאלה עוד פעם כדי להעמיק עוד יותר את הפסוקים. כי זאת ההרחבה שכלל ישראל. וזאת שוב האחריות שלנו שכלל ישראל ירצה את המקומות, ושכלל ישראל ירצה תורה. וזה באחריותנו. וזה תלוי בנו. וצריכים לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים לעשות בשביל להגן בין השאר גם על הארץ. גם הגאולה תלויה בזה, והארץ תלויה בזה, ודאי שהתורה תלויה בזה, ועם ישראל תלוי בזה, ואין לנו אלא פשוט להתחיל ללכת ולעשות. ואם נזכה שהציבור יבין את הדברים, ואלפים מורבבות מישראל יבינו את האחריות שיש לנו, על כלל ישראל שיבין מה אנחנו עושים, שיבין מה הוא צריך לעשות, שגם אנחנו נבין יותר מה אנחנו אמורים לעשות. בעזרת השם, שנזכה להיות חלק מהתהליך, תן חלקנו בתורתך, ותן חלקנו בגאולתך, נזכה להיות חלק מהתהליך הזה, המופלא שאנחנו נמצאים בתוכו בדור שלנו. אם יש שאלות על החלק הזה. כן, בבקשה. לא שלא החזק, להפך. החזיקו בשכר סופרים.
המדרש
אומר, כן.
המדרש, שבין לפני העקירה הנוראה, סברו את משרד הדתות, כל הקצוות, את כל גופי התורה, רבני הערים היו בלי לחם. ולגב עדיין צריכים לקום וליצור, לך לרחוב. כשנגעו, התחילו לגעת בארץ חיים, אז קם, או שהרבנים צעקו ובין להם לחם,
אבל אנחנו
לא
שומעים איזה מגזר,
לא זה, אולי
זה
לא מספיק מוזר. תמיין, כאפשרות. באמת אולי הנקודה הזו שהערך העליון זה התורה, ואם פוגעים בתורה, אז זה מה שהכי כואב לנו. זה את הנקודה הזו.
בהחלט, לחלוטין, נראה שהדברים מקובלים.
פשוט, כמו שהרב אמר, אנחנו צריכים בכלל ישראל. והנהגת המדינה, זה הבבואה. אנחנו היינו עוצרים את הסדר החיים הלאומי, ולא אוקיי, אנחנו נהיה רק בסדור. ומשטרה ומשטרה היו סוגרים?
כן. בסדר, לא ניכנס לצד הפוליטיקה של הדברים האלה, אבל בהחלט, בסדר, הערה במקומה. כן. חס ושלום, אני אומר שזה, יש דרך כזאת.
דרך כזאת היא שיכול להיות שזה יחזר.
שבעזרת השם שלא יהיה, לא, אל תגיד יכול להיות, לא יהיה.
אוקיי.
היה לא תהיה, לא יהיה. כן.
אבל אני לא יודע, מה שאנחנו מבינים בזה, שכאילו, הגאולה השלישית אין לה הפסק. זה חלק מהגאולה השלישית שאין לה הפסק.
נכון, זה גם חלק.
מה להתכוון שכאילו, שמה
לא הפסק. יש מדרש, כולם מכירים את המדרש של ארץ צבי, שיש כמה דברים בזה. אחד הדברים שהצבי הולך על הערים נגלה ונכסה. המדרש הזה, מה? המדרש בשיר השירים רבה. המדרש הזה, תכף נגיד אותו בקצרה, והוא יסביר את הדברים. הוא היה נכסה, אחרי מלחמת ששת הימים, המדרש עצמו שדבר על נגלה ונכסה, המדרש הזה אחרי מלחמת ששת הימים, כשהיינו באופוריה כזאת של כיבוש, והיה ברור שהכל בתהליך של עלייה. יצא לי לשאול אחד מהרבנים החשובים ביותר מהשואה הראשונה, לא נזכיר את שמו, כי אז כבר מיד בהתחלה, אחרי ששת הימים, מיד דיברו כבר הממשלה, הזכירה חזרת שטחים, שטחים תמורת שלום, זה התחיל הרי מיד מיד אחרי שזה לא, או תוך כדי העיריות כבר דיברו על החזרת שטחים, אז ככה היה הנושא. שאלתי פעם אחת גדול, אחד ממש מהגדולים בישראל, שאלתי אותו, האם ייתכן דבר כזה חס ושלום, שיחוזר משהו, כי היינו כולנו במצב שגאולה. הוא אומר לי, ראית את השמש זורחת פעם? היא הלכה אחורה? אין דבר כזה. אז עכשיו רק מתקדם. הילד השחר, כמעט מתקדם, אין אחורנית. ולא הכרנו, המדרש זה היה, אבל התעלמנו ממנו. הגיעה מלחמת יום הכיפורים, הגיעו ימים קשים, ואז כשהמציאות היא נכסית, אז המדרש הזה פתאום היה נגלה. כן? אז נגלה ונכסה, ואז פתאום גילינו את המדרש הזה, והבנו בפשט, שיש מציאות שהצבי יורד בירידה, אתה לא רואה אותו, ואתה רואה אותו רק אחר כך שהוא מגיע לצד השני של הר. זה מתקדם! אבל אתה רואה הפסקה. מבחינתך זה הפסקה, זה מאוד קשה, וזה ייסורים קשים, אבל זה מתקדם. אפשר להגיד על הכל. על הכל אפשר להגיד, וגם זה נכון להגיד את זה. גם אנחנו רואים בית שני. א', זה נכון. זה נכון. זה נכון. ואני לא מחפש מה זה מצא את ההבדלים. אני לא מחפש הבדלים בין הגאולה שלנו והגאולות אחרות. באופן כללי, אז אני אגיד לך, יכול להיות שזה אולי הבדל כמותי. אני אומר שהוא צריך להיזהר. אני חושב שצריך זהירות מרובה בכל מה שנוגע לאמירות עתידיות. מספיק כבר אובר מכוונו, שצריכים להיזהר באמירות. לכן, אחרי נקיטת הזהירות, נאמר בצורה פשוטה שיכול להיות, יכול להיות חלילה, אנחנו שוב אומרים, לא, בעזרת השם לא יקום ולא יהיה, מורכבים מאוד, וזה, אני חושב, וזה על הבלתי קובעת של לעניות דעתי, מה שאמרנו לפני כן, וכל שאנחנו מנסים לעורר, זה שיכול להיות שזה תלוי בנו, אם חלילה יהיה הפסק, אתה לא שהגאולה תהיה לה הפסק, אלא זה יהיה כרוך באיזשהו הפסק חלילה זמני או לא, וזה איסור, כמו שהגר"א אומר, זה איסורים נוראים וקשים. והדבר הזה הרבה מאוד יכול להיות תלוי בנו. ועל הנקודה הזאת אני רוצה לעורר. עכשיו באופן כללי, אני, לא נראה לי שהעיסוק בשאלות, אם יהיה ככה או יהיה ככה, זה דבר שהוא תורם למשהו בעולם. אז יש אמירה שגאולה שלישית אין לה הפסק. איפה היא ממוקמת, מאיזה שלב זה מתחיל, ממתי זה נקרא גאולה, איך, בי... אנחנו צריכים להיכנס לזה בכלל. אנחנו צריכים להיכנס לזה. יכולים להגיד לך אלף תשובות. ושוב, כמו שאני רק רמזתי, אני רואה שצריך להגיד את זה יותר מפורש, שכמו שאמרתי שהמדרש היה נכסה ואחר כך הוא נגלה, אז אם חס ושלום יהיה משהו, אז יתגלו עוד כמה מדרשים שעכשיו אנחנו לא יודעים, ותמיד נמצא את ההסבר לה איך זה קרה. למצוא את ההסברים ואת המדרש המתאים, זה החלק הקל. להסביר את המציאות. לכן, מה זה יעזור לנו, מה זה ישנה? אין שום טעם באמירת עתידות. אנחנו... להפך, העברת העניין לאחריות שלנו בתקופה היום, כאן ועכשיו, שיש פן, בגאולה ובתשובה, יש פן שמאוד מאוד תלוי בנו. ואחד מאיר מזכה את כל העיר, ושניים משפחה מזכים את כל המשפחה, ואחד הכנישתה בזכותה כל ישראל, מזכים את כל עם ישראל. מי יודע אם לא אנחנו, אחד הכנישתה הזה, שהוא מוטל עליו לעשות את הדברים הללו. ולזכות עם ישראל בפועל. ולא עליך המלאכה לגמור, אנחנו שלנו צריכים לעשות, ויהיה אתה רשאי להיבטל מנה, והשם יעשה הטוב בעיניו. כן.
אני
רוצה
לשאול,
אם
אתה
מדבר
על
הגאולה
של
הצבי,
אז
אתה
אומר,
אם
יש
לו
הפסק, אז
נראה בצורה פשוטה, אני לא משהו מיוחד לומר מלבד. אני לא, גם לא רוצה להגיד שכישלון בעניין הזה, או שלבוא בהאשמות ובתביעות. אני חושב שמכאן ואילך, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל כאן, בעבר, אני דעתי הנקודה הזאת של ההבנה העמוקה של הצורך בכלל ישראל שיהיה מאחורי הדברים, לא מספיק הפנמנו את זה. הציבור לא מספיק הפנים את הנקודה הזאת, שאנחנו, את הדברים שאנחנו עושים, הרגשנו מאוד חדוות היצירה, בהרבה מעשים טובים, בהרבה מפעלים חשובים וחיוניים לעם ישראל, ומרוב עיסוקים בבניין, במפעל או ביצירה, רצנו קדימה ולא שמנו לב שהעם לא הולך איתנו ביחד. ולא מספיק השקענו את האנרגיות המתאימות לקרב את עם ישראל לרעיונות שלנו ולדברים שלנו. זה נראה פשוט, ויכול להיות שזה היה תהליך של הדור, יכול להיות שזה תהליך, גם פה לא רואה עניין, זה ודאי התוצאה, ולכן את הנקודה הזאת אנחנו צריכים להפנים. יש, לפי הדבר הזה, יש דבר מאוד מעניין בבית אלוקים. בבית אלוקים של המבית, בשער התפילה, פרק י' ז', שואל שאלה מאוד מעניינת, והוא אומר, משפט, אני יכול לומר שאני עברתי לבית אלוקים הזה, ראיתי אותו, לא יודע כמה פעמים, אבל הרבה פעמים, ואף פעם לא שמתי לב למשפט הזה. עד אחרי, הסתכלתי עוד פעם, בעקבות החורבן של גוש קטיף, הלכתי לבית אלוקים הזה עוד פעם, מסתכל, התבונן בו, כי השאלה שהוא שאל הציקה לי, ושוב, רציתי לראות מה הוא אומר, פתאום גיליתי שורות שמעולם, לא שמתי לב, קראתי את זה, ולא שמתי לב אליה. הוא שואל את השאלה המאוד מעניינת, שהוא, אני חושב שהראשון ששואל אותה, אולי מישהו מצא מישהו קודם, ביות תפילת הציבור נשמע תמיד, צריכים לנו לבאר עניין תפילת ביאת הגואל, שאנו מתפללים אותה מזמן החורבן, ערב, הבוקר וצהריים, ברכת גואל ישראל, ומהר לגואלנו, תשכון בתוך ירושלים עירך, את צמח דוד עבדך, ואין אנחנו נענים. תפילה זו נאמרת 3 פעמים ביום מפני כל ישראל, ואי אפשר שלא תהיה נאמרת בכוונה בקהל מן הקהילות, מפי צדיקים וישרים. אז איך זה שלא ראינו את זה? לתשובה זו אני אומר, הוא עונה כאן כמה דברים, אומר ככה, על אחד המשפטים, שהמשפט, שאת כל הדברים האחרים, יכולתי להגיד לכם גם לפניכם, את המשפט הזה לא שמתי לב אליו, אומר ככה, אלא שעניין קבלת תפילה זו, שהיא כוללת לכל ישראל, אינה תלויה בכוונת קהל מן הקהילות בתפילה, אלא שהיה צריך כוונת רוב כל ישראל, כיוון שהיא כוללת לכולם. אומר דבר מדהים, אומר הבית אלוקים, שדבר כזה שהוא כולל לכל ישראל, תפילה כזאת שהיא כוללת לכל ישראל, לא מספיק קהל מן הקהילות, שיתפלל ויכוון. דבר כזה שכל ישראל צריך את רוב כל ישראל. זה מדהים. פתאום רק אז הפנמתי בעצם את הנקודה, עד כמה שעוד הרבה יש עבודה מה לעשות. אולי פה הנקודה שלנו, אולי פה הנקודה. שאנחנו קהל מן הקהילות, קהל חשוב, קהל גדול, קהל מרכזי, אבל קהל מן הקהילות. וצריכים את כוונת רוב כל ישראל. ולא די בקהל מן הקהילות. וזאת הנקודה שאני חושב שהייתה מאוד חסרה, ואנחנו צריכים עכשיו להבין, וזו גם התשובה, על מה עבד הארץ, שהספיק לנו קהל מן הקהילות, שהעיירה מחזיקה בשכר סופרים ובשכר משנים, הספיק לנו. ולא קלטנו שצריכים שעם ישראל יחזיק. ושעם ישראל ירצה את זה, ישתוקק לזה, יתפלל לזה. ובזה, בנקודה הזאת לא פעלנו, וזה מה שאנחנו צריכים לפחות עכשיו לתקן, כן. כן, גם זה, בהחלט. כן. בבקשה.
שלום
מה הכוונה? עכשיו, לפני שעושים לעם, אדם מצד השכן שלו, מסביר לו מה שאתה עושה, זה לא טוב. כאילו, נוצר מצב נחמד, הוא כזה, דת נחמדה כזאת. הולכים להתפלל, כאילו, ירבו. כשיוצר מצב שידעו, השכן שלך ידע, תגרום לו ירום תשובה, אני טועה אולי. אבל אם הוא לא חושב ככה, אז אני ידעתי, אתה חייב לי. לפני שעושים לעם, צריכים... כל אחד בשכונה שלו, במקום שלו.
זה הדבר שאתה
אומר. לפני לצאת לעם.
זה העם, מה זה העם? זה השכן שלך, זה העם.
כן, אבל...
השאלה היא איך אתה אומר לו.
זה אנשים מחפשים, איפה העם? העם זה השכן הקרוב, שהוא
יבין
שאתה
דבר איתו. תסביר
לו, אתה טועה. זה העם,
זה התחלה.
לא, כשאומרים העם, תמיד מחפשים אותם.
לא, 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 לא צריך לחפש. השכן...
למה להגיד שכן?
לא, אני אומר, לא, לא, איך להגיד, לא, לא, הוא לא אמר איך להסביר, תסביר שהוא טועה, יכול להיות שאתה תזמין שבת, כל שכן וכל אדם, אבל צריך להיות ערנים לזה, שלא די, כי לפעמים אנשים לא יקלטו, ואולי אפילו יתנגדו, צריך לכל שכן להגיד בשפה שהוא מבין, כן, מה השאלה, שם נמצא העם, נחמד, זה יכול להיות, יש כאלה חושבים שדרך שתהיה נחמד, ישראל שרבך התפאה, כתוב קידוש השם, זה להיות נחמדים, שיגידו כולם, הנה, אני רוצה להיות ככה. אבל לא נחמד במובן זה של לוותר על משהו מהערכים שלנו, אבל להיות נחמד זה דבר מאוד חשוב. נחמד למטה ואהוב למעלה, כתוב, להיות נחמד זה חז"ל, זה ביטוי של חז"ל. איך אפשר להגיד לא להיות נחמדים?
לא להיות, לא, אבל יש נחמד בשביל שקר.
בלי שקר, לא, לא.
אף פעם לא, עד השכן שלו 20 שנה, אף פעם לא אמרת לו בואי שיעור. אז מה, אתה אוהב אותו? איזה נחמדות?
נכון, זה לא, אם הוא שייך, שתגיד לו משפט כזה בוא לשיעור, אבל אי אפשר להגיד כזה כלל, הלכה, לשולחן ערוך, צריך לשכן להגיד לו בוא לשיעור. כי יש שכן שמתאים לו להגיד דבר כזה, שכן זה שיעשה לו את ההפך, יש כל מיני, לכן צריך להגיד לו בוא לשיעור. אז לא, כל אחד מה ש... אני אומר שוב, לכן צריך זהירות. לעשות את זה בצורה נכונה. מה ששאלת אם זה העם, זה התחלת העם, זה גם העם. זה לא סותר שגם מי שלא שכן שלך הוא בעם. אבל בוודאי שצריך להתחיל מהשכנים. עניי עירך קודמים. אין אני אלא בדעת. בוודאי, מה השאלה? עניי עירך קודמים. כן. אמרתי, אני אמרתי את זה מקומית. אמרתי המועצה המקומית. אני יודע, אני קרוב לשם קצת, כן?
אז זאת הייתה התפיסה, להקים גוש תורני, אמוני, שכאיש של יציבות הוא ישדר.
איך הרב מתייחס לתפיסה הזאת? אין בעיה, להקים כל דבר. באופן כללי, אני אומר, יש מקום לדיון מחודש. יש מקום לדיון. על צורת החיים שלנו, המגורים שלנו, האם הדרך... זה שאלה יסודית, האם אי של יציבות זה הנקודה, או שלעשות איזה בלוק של יציבות בראשון, שזה, אולי זה מה שצריך לעשות, האם בלוק של יציבות או אי של יציבות. ואלה שאלות שיש מקום לדון בהן בהחלט היום מחדש, האם הצורה הזאת היא יותר נכונה, או הצורה הזאת יותר נכונה. יש משהו בזה שרוקנו את הערים מהציבור שלנו, וזה גרם, בלי שום ספק, זה חלק מהמשבר, מהרבה משברים שזה גרם. שרוקנו הערים ריקות, ואחר כך בצורה מלאכותית חוזרים אליהם. זה לא פשוט, גם זה לא פשוט. אבל יחד, מצד שני, היה אתגר שהיו חייבים אליו את כל האלה, הרבה אנשים, האתגר של ההתיישבות. אז לכן קשה מאוד להגדיר. איש יציבות, אני לא רואה, אני אומר את האמת, אני לא... אישית, אתה שואל אותי, אני לא חושב שבזה זה בנוי על מקורות או אני יודע מה, לא מאמין בזה. באיזה איש ליציבות. אנחנו חיים בחברה כללית, אי אפשר לסגור, אין דרך, זה כפר גלובלי, ואין דרך לסגור את זה, ולפעמים, לעניות דעתי, וזה מוכח מהמציאות, זה עושה את ההפך. אני אומר, אני התלבטתי מאוד בשאלה הזאת, אני יכול להגיד לך, מדרש, שהייתי אומר אותו הרבה, לתלמידים, ותמיד הייתי אומר לו תוך כדי התלבטות. מדרש מופיע גם בפרשת לך לך על אברהם אבינו וגם בשיר השירים רבה, בסוף שיר השירים רבה, אני חומה. אני חומה ושדי כמגדלות על הפסוק הזה. אז המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בשעה שהפיל אותו, אני אומר, לכבשן האש, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אם מעמיד אתה עצמך כחומה, אז אני מתקיים עליך. ואם אתה רק דלת, נצור עליה לוח ארז. מה צורה הזו אינה מתקיימת אלה לשעה? אף אני מתקיים עליך אלה לשעה. כך אומר המדרש. אמר אברהם אבינו, אני חומה, אני חומה ושדק עם גדולות, קיטים קיטים של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה. השאלה היא, מה ההבדל בין דלת לבין חומה? אמרתי שההבדל בין דלת לחומה, זה חומה, זה אי של יציבות, מה שאתה קורא. זה לכל המקום שאתה סוגר את עצמך, והקשר עם הציבור זה דרך מגדלות. יש מגדל, שדרכו אתה מסתכל, מסתכלים עליך. אבל אתה סגור בחומה. אני חומה ושדק המגדלות. ככה הציור של זו המקדול, ככה זה לעולם. דלת, שאתה הולך מלמטה, מתערבב עם הציבור, זה לשעה. אברהם אבינו, את הנפש שעשו בחרן, שהוא גייר עוד אחד ועוד אחד, אומרים חזל שכולם חזרו לסורם. כשנאמת אברהם אבינו, כולם חזרו לסורם. לשעה, זו דרך של שעה. הדרך של העולם זה לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ, שהרקע תהיה חומה. אני אומר, זה א', המשפט הבא, שזה נכון ביחס שבין ישראל לבין אומות העולם. השאלה היא אם זה נכון גם בתוך עם ישראל. לאברהם זה לא נאמר על תוך עם ישראל. זה נאמר לו כלפי אומות העולם. כלפי אומות העולם בוודאי זה נכון. שאנחנו צריכים אי של יציבות, ארץ ישראל, שתהיה רק עם ישראל, ושיהיה עם לבדד ישכון, ושלא יהיה פה גויים, ושנסתדר עם עצמנו, עם לבדד ישכון, ושכולם יסתכלו עלינו, עם חכם ונבון הגוי הזה. זה בוודאי ביחד בעם ישראל לבין אומות העולם. השאלה היא, האם לקחת את המדרש הזה עוד צעד, ולהגיד שרואים פה כיוון גם בתוך עם ישראל. מסופקני. מסופקני. אני, נטיית לבבי פעם הייתה שכן, ואת המדרש הזה הייתי מביא אותו על העניין הזה, היום נטיית לבבי אומרת שלא. אבל לשאלה, זה עומד לשאלה. אבל לפחות יש מקור איפה להתמודד עם זה. כן. אז כן, השאלה אם הם רק כזאת, יש דבר כזה. אני חושב שאין דבר כזה. היום. אני פעם חשבתי אחרת, ויכול שמחה גם. כן. מה שעה? אני רק יכול שאני צריך. מה שעה? אני משהו שעה. איך? רבע לשבע, אני ממש צריך לעצור. בסדר, מחילה. לשש או לשבע? לשבע. צריך להתפולל. כן, אז צריך להתפולל לזה. טוב, תודה רבה, ושבזרד השם יהיה הצלחה להגדיל תורה ולהדירה. Thank you.